שלום וברוכים השבים לסקט שלנו נפגשים בעשרת, והשבוע אנחנו בפרשת בחוקותיי. התורה מתארת בצורה די ארוכה את ההשלכות שיש לזה שלעם ישראל ולקדוש ברוך הוא יש ברית. בכל ברית יש שני צדדים. אם זה בברית הנישואין, יש לנו את האישה והבעל, יש ברית בין מדינות, ויש לנו את ההסכם שלנו עם הקדוש ברוך הוא. הסכם שהוא דו צדדי. אם אנחנו נלך בדרכיו, אז התורה מבטיחה לנו שלום, שפע של פירות, של הצלחה בארץ, של ניצחונות על האויבים, וכולי וכולי, וכמובן גולת הכותרת, השראת שכינה, ושהקדוש ברוך הוא הולך בתוכנו. ויש את הצד השני, של מה קורה כשלא מקיימים את הברית הזאת. וכשאני חושב על המושג ברית, ברית מחברת אותי כמובן ללוחות הברית. אז במקרה הזה ודאי שאני אפנה לרב שלום שוורץ. שלום הרב שלום.
שלום יקיר.
אז תספר לי בבקשה, מה זה אומר בדיוק הברית הזאת שקרדנו עם הקדוש ברוך הוא בהר סיני?
זה מעניין, נזכרנו את זה פעם שעשרת הדברים נקראים ברית בתורה עצמה שתי פעמים, ועצם ההשוואה הזאת בין מה שכתוב בעשרת דיברות למושג של ברית צריך עיון. מה הכוונה פה? זה מצוות, מה לעשות, איך זה נקרא ברית? כמו שכתוב, לא רק לוחות הברית, ארון הברית. ולכן אני אתחיל עם סיפור שקרה לי לפני כ-40 שנה, והייתי בטורונטו עם משפחתי, היינו גרים שם אז, ויצאתי מהבנק עם שני ילדים קטנים שלי בגילי 5 ו-7, משהו כזה. פתאום בן אדם מסתכל עליי, מתוך החלון שלו הוא מתפרץ, והוא שואל אותי כנראה עם איזושהי חוצפה. הוא אומר לי, אתה יהודי? Are you a Jew? מסתכלים, אנחנו כן, כיפות, ציצית, רואים אותנו. אם הייתי לבד, אני חושב שהייתי הולך לתוך האוטו שלי ונשכח מזה. אבל הילדים מסתכלים עליי, ומה לי לעשות? אז אני אומר לו, Yeah, I'm a Jew. כן, אני יהודי. אז עוד הוא מתפרץ עוד קצת. כמעט הפנים שלו בפנים שלי. הוא שואל אותי, How do you Jews stick it out after all these years? איך אתם יהודים שורדים כעם אחרי כל השנים? עכשיו אני קצת מרגיש, וואו. זו שאלה, שאלות. הוא רוצה לדעת איך העם ישראל הוא נצחי, אני לא יודע מה הוא אומר. אבל הילדים עוד פעם מסתכלים עליי, רוצים לדעת מה התשובה שלי לזה. אז אני מסתכל עליו, ומן השמיים ירד לי תשובה, שלא הייתי חושב שהייתי אומר את זה אליו בלי השכחה פרטית כזאת. אמר לו, We have a covenant with God. יש לנו ברית עם אלוקים. הילדים שלי מסתכלים, כן, אבא, that was good. זרק את התשובה אליו, והבן אדם הזה מסתכל עליי עוד פעם, קצת רציני, ומיד אחרי שאני אומר את זה, יש פאוז, ואחר כך חיוך גדול, הוא אומר לי בסלנג כזה, ain't it the truth. זה, בדיוק, זה האמת. יש לכם ברית עם האלוקים. זה ממש מצחיק, אני לא יודע איך הוא ידע את זה, ואני מסתכל עליי, יש איזו מצלמה מסתרת. מה קורה פה? אני שואל אותו, איך אתה יודע? הוא מסתכל עליי, אומר, אני מברוקלין, אני מכיר יהודים. זה נכון, יש לכם ברית עם אלוקים. כשאני זוכר את הסיפור הזה, זה שאני אמרתי במילים, לאינו יהודי, מעורר את השאלה בתוכי, באמת, איך אנחנו שורדים אלפי שנה, מי אנחנו, למה, איך זה קרה, ומה שיצא לי מפיו, יש לנו ברית. זאת התשובה האמיתי. לא הייתי מביא את זה מהשכל שלי, הייתי מסביר לו, כן, אנחנו, יש לנו היסטוריה, יש לנו זה. לא, עצם המהות התשובה הוא, אנחנו בתוך ברית. ברית עם אלוקים, שותפות עם הקדוש ברוך הוא, אלפי שנה, וברית זה אומר, לא נצא מזה. אנחנו מקיימים איזושהי היסטוריה משותפת עם המשכיח של כל העולם, שנקיים את תפקידנו בעולם הזה. והגוי שהסכים איתי, זה גם מעיד על זה שאנחנו לא סתם עושים את זה באיזושהי פינה נעלמת בתוך העולם, אלא שזה ממש בתוך קדמת במת ההיסטורית. והעולם יודע את זה. האויבים שלנו יודעו את זה, היטלר ימחשמו ידע את זה. אנחנו עם יוצא מן הכלל, והמהות של היציאה מהכלל הזאת היא שיש לנו ברית עם אלוקים. להשלים את העולם. זה לא סתם הבטחה שאנחנו צריכים לשרוד את אחד את השני. יש ייעוד לזה, להשלים את כל העולם כולו.
אז אני רוצה להבין מתוך מה שאמרת הרב. אדם קם בבוקר, מגלה שהוא יהודי. ועכשיו הוא מגלה שהוא מחויב בזה וזה וזה וזה, ומבטיחים לו כל מיני הבטחות. אבל אחד מהדברים שהוא חייב לעשות, זה לקחת את הבן שלו, בקושי חי, ולעשות לו ברית מילה. והוא שואל את עצמו, למה אני צריך להיכנס לתוך הברית הזאת? למה אתה מחייב אותי ועוד להכאיב ככה לילד שלי? הוא לא כל כך רץ מהר לכרות בריתות. מה היית עונה לו?
זה מזכיר לי סיפור אישי, שבאמת היה לי בת דוד שנשואה לבן אדם שלא הכרתי כל כך טוב. שניהם היו בנים של ניצולי שואה. הוא אומר לי, הבן הראשון שלהם נולד לפני שבוע, והוא אמור לעשות לו ברית מילה למחרת. אני לא יודע למה אני עושה את זה. איך אני יכול לעשות דבר כזה לבן שלי? לחתוך אותו וגם להכניס אותו לבריתו של מי? של עם ישראל, אברהם אבינו, מה זה אומר? למה אני עושה את זה? אני לא רוצה לעשות את זה. אני מסופק אם אני מוכן לעשות את זה לבני. נסתכל על הבן אדם הזה. הוא היה איש מאוד חם ורצה תשובה. אז ישבנו שעתיים כדי שהוא יבין שהוא לא הראשון שיש לו את השאלות האלה, אבל שיהיה לו ביטחון שהוא מביא את הילד שלו לתוך עולם של אהבה ואחווה ומשמעות וברית. אפילו שהוא לא בוחר הילד, אבל אתה נותן לו מתנה עצומה לקחת חלק בברית של עם ישראל. ואחר כך הוא קצת יותר רגוע בזה, באתי לברית מילה, והוא בכה ובכה ובכה, והוא הודע לי שהיה לו ההזדמנות להבין פעם ראשונה בחיים שלו, מה זה ברית של עם ישראל, והיופי של זה. כי אתה נותן מתנה למישהו, אפילו שזה מתנה שבאה עם השלכות, אתה נותן מכונית לבן שלך, זה יכול להיות דבר מסוכן, אבל אם אתה רוצה לתת משהו מאוד חשוב, מאוד משמעותי, זה תמיד בא עם השלכות, לטוב ולרע, אם לא משתמשים בזה באופן הנכון. אבל הוא הגיש עכשיו שהוא יכול להיות לא רק רגוע, אבל הוא היה מאוד שמח בתוך הברית הזה שהוא מביא מתנה לבן שלו להיות ולקחת חלק מתפקידנו כעם ישראל.
אני שומע את התהליך שהצלחת להעביר את הקרוב משפחה, וזה נדמה לי תהליך שעובר על עם ישראל מהרגע שיצאנו ממצרים, ואולי עד ימינו אנו. בתחילת הפרשה מוזכר הברית, והקימותי את בריתי איתכם, ורשי מפנה אותנו לירמיהו, פרק למד א', מדבר על הברית החדשה שעם ישראל יכרות עם הקדוש ברוך הוא, ששמה היא לא תהיה בכפייה, בניגוד למה שהיה עד עכשיו. כלומר, ירמיה נמצא בסוף בית ראשון. אחרי שעברנו יציאת מצרים, קבלת עשרת הדיברות וכל התורה כולה, כניסה לארץ ישראל, כיבוש, כל השופטים, מלאכים ובית ראשון, ובגלל ההתנהגות של עם ישראל עוד פעם, המלאכה מתפצלת והולכת ומדרדרת עם הזמן, למרות שיש כמה מלאכים שמצליחים להרים את המורל, בסופו של דבר אנחנו ננשים ויוצאים לבבל. ובא שם ירמיהו ממש לקראת החורבן, עוד לפני שזה נגמר סופית, ומנבא מה יהיה לעתיד לבוא, ומדבר על ברית חדשה שבה התורה הופכת להיות משהו כל כך טבעי לעם ישראל, לא משהו חיצוני, לא משהו שבא בכפייה. קרוב המשפחה שבא אליך, הרגיש שקופים עליו משהו, כמו שהקדוש ברוך הוא קפה עלינו הר כגיגית בהר סיני. יש בכפייה הזאת הרבה מאוד מימדים, דיברנו כמה וכמה פעמים שהכפייה הזאת, הקדוש ברוך הוא צרב לנו על הלב את עשרת הדיברות. יש בה מימד שאומרת שלא משנה מה אתה מחליט, זה שלך, אני כופה את זה עליך, זה מי שאתה נקודה. אבל זה כפוי עליך מצד שני. וכשאדם עושה משהו שכפו עליו, הרבה יותר קשה לו להיות מסור. כלומר, הצד השלוש של הברית, הוא יעשה כי הוא חייב, אבל הוא לא יעשה מהרצון. הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר רוצה להוביל אותנו למצב שבו אנחנו מקבלים על עצמנו מרצון את הברית הזאת ומרגישים מחוברים ונאמנים לברית הזאת מתוך בחירה, מתוך רצון, עד כדי כך שירמיה יכול להגיד שהברית הזאת תהיה טבעית לנו. כי זאת הברית אשר הכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם, נאום אדוני, נתתי את תורתי בקרבם, והליבם אכתבנה, והייתי להם לאלוהים והם היו לי לעם. אז כשאדם קורא את הנבואה של ירמיהו לפני לא הרבה דורות, הוא היה יכול לדמיין שעתיד לבוא זה אומר, שאנחנו נרגיש בצורה טבעית שעושים את כל התורה כולה, והכל שומרים בלי בעיה, וככה זה ייראה. אבל קשה לו לדמיין את השלבים איך זה קורה. אפשר לומר שאנחנו נמצאים במציאות שבו אנחנו אולי קצת רואים איך זה קורה. ציבור שלם שהתנתק מהמסורת, כביכול שכפויה עלינו, ובוחר בעצמו לשוב אליה מרצון. יש לו את כל הסיבות בעולם לא לבחור בה, והוא בוחר בכל זאת לעשות את זה. יכול להיות שבזה יש איזשהו מימוש של הנבואה של ירמיה, שהיא נכתבת על הלב שלנו. אז גם אני, שאני נולדתי דתי, יש לי היום את האפשרות לבחור בזה. מה שפעם היה הרבה יותר קשה לבחור, כי אין לך הרבה אפשרויות. מימין ומשמאל זה גויים שרק רוצים להרוג אותך, ואתה צריך לשמור שלא תמות. זה הרבה מאוד מההתמודדות בגולה. אבל היום המציאות היא אחרת. האפשרויות פתוחות לפניך. אתה יכול לבחור, ואני בוחר להיות שייך לברית הזאת.
אני חושב שזה העבודה של כל יום ויום. קודם כל, מה שאמרת זה נפלא. אני חושב שאנחנו בתקופה מאוד מאוד משמעותית לגבי מה שאמרת, שאנחנו רואים הרבה דברים מתפתחים, הרבה דברים לא רק של עם ישראל וגם האנושות, לכיוון של העלת הבחירה חופשית ומודעות לכוח הזה של בחירה, והאופטימלי זה לבחור בטוב, ואנחנו יודעים שזה מה שאנחנו רוצים. אבל כמו שכתוב במאמר הר סיני, נעשה ונשמע. נשמע זאת אומרת להבין, שומע אותך, אני שומע את העומק הדבר, ונעשה, זאת אומרת על ידי העשייה, אני מגיע להבנה יותר עמוקה. אנחנו מרגישים את זה בכל יום. אני חושב לעצמי בנישואין, כל אחד יודע שהוא משקיע בתוך עשייה, בתוך הבית, כדי לגלות את הקשר שיש לו בתוך הבית. זאת אומרת, אם אני יושב, לא עושה שום דבר, אני לא מרגיש את הכוחות שלי, שאני יוצא מהמיטה, ואני מתחיל לעשות, אני מתחיל להרגיש את הכוחות שלי, שאני נותן טראמפ למישהו, ויוצא בדרך, לפעמים אני אומר לעצמי, מה, אני לא רוצה, למה אני אעשה, אני ממהר, אבל רגע שאני עוצר, אני מרגיש יותר טוב. אני מרגיש על ידי העשייה הזאת את המשמעות שלו, מרגיש את ההתעוררות הרצון על ידי עשיית החסד, עשיית המצווה, עשיית הדיבר. למה אני מוסיף את זה? כי אני חושב שהמהפכה שלנו, כל אחד ואחד במקומו ועם ישראל וכל העולם כולו, על ידי ההשתדלות הזאת לעשות את הדיברות, לקיים אותם, אנחנו מרגישים אותם מבפנים. אם אנחנו סתם עושים מדיטציות, שאני מאוד בעד מדיטציות, אבל במדיטציות בלי עשייה, לא ייקח אותנו לשם. כי אנחנו צריכים על ידי נעשה ונשמע, להבין מבפנים, אחרי העשייה, את הכוח של הברית הזאת. זה נמצא בפנים, אבל אנחנו לא נגלה אותו, אם אנחנו לא נקיים את עשרת הדיברות.
במילים אחרות, מה שאתה אומר, לוחות הברית נקראים גם לוחות העדות. אנחנו אמורים להיות עדים של הקדוש ברוך הוא. אתם עדי נאום השם. מה זה אומר שאנחנו עדים של הקדוש ברוך הוא? כל האומות מסתכלים על עם ישראל ואומרים, הם מעידים על השם. עצם זה שעם ישראל קיים, זה עדות שיש פה אומה אלוהית שמתהלכת בתוך האנושות. נצחית, היא לא נפסקת. אבל בזה שקראנו לזה לוחות העדות, עדות לא רק על עצם זה שאנחנו קיימים, עדות שאתה אדם שהוא ישר, שהוא לא גונב. אתה אדם ששומר על הפה והלשון שלו, לא תענה ואחי צ'קר. אתה אדם שיש לו יום אחד שאתם ממש עדים. עדות על בריאת העולם זה לשמור שבת. וכולי, ככה כל עשרת הדיברות. הדרך שלנו להיות עדי השם זה לשמור, לעשות את מה שכתוב. אם לא נדע לפרט את זה למעשים, לדעת לתקן את איך שאנחנו מתנהלים ביום יום, אז העדות הזאת תישאר משהו ארטילאית, אמורפית, משהו שאפשר להרגיש אותו, אפשר לא להרגיש אותו, קיים קצת, לא קיים קצת. ברגע שהוא משפיע לך על היום יום, אתה באמת עושה תהליך של שינוי.
חזק מאוד, יקיר, אני איתך. אני חושב שבן אדם ששואל את עצמו בבוקר, מה אני אעיד היום, במעשים שלי, במחשבות שלי, איך שאני מתנהג עם אנשים, אני מעיד על משהו. תשאל אותך, מישהו מסתכל עליך, מה הוא רואה? בן אדם עם אכפתיות, בן אדם עם צלם אלוקים, איזה מחשבות טובות, איזה אהבה, מידות טובות, לא לדבר לשון הרע. הוא מעיד על כל הערכים האלה במעשים יומיומי שלו. ואנחנו כעם רוצים להעיד על נוכחות של השם בעולם, שזה באמת תפקידנו, לגלות את השכינה בתוכנו. ואיך עושים את זה? על ידי קיום המצוות, קיום עשרת הדיברות, ועל ידי זה שאנחנו רואים את עצמנו כעדים, ומקבלים על עצמנו את הכוח הזה להעיד. אני זוכרת שאח שלי התחיל להיות רופא, אז הוא אמר לי, אני לא יודע איך מישהו יכול לראות לידה של בן אדם, ולא לראות את הקדוש ברוך הוא, ולא להאמין בקדוש ברוך הוא. זה כל כך ניסי, זה כל כך פלא. הרגע הזה, לא רואים את זה מבחוץ, מרגישים את זה מבפנים. אבל הכוח הזה לראות את השם בכל דבר, לראות את הייחוד השם, זה מה שאנחנו אומרים שאנחנו רואים להיות העדים, כי אנחנו רואים את זה. העד זה מי שרואה ומעיד על זה עם המילים שלו, עם כל ההתנהגות שלו. הוא מעיד שיש בורא עולם, יש משגיח על כולנו, יש איזה תפקיד, ואנחנו מיישרים את הדרך שלנו לקיים את התפקיד הזה, אנחנו ממש עדי השם. זה מה נקרא עדות. לוחות העדות, ארון העדות. כל זה מדובר פה בעשרת הדברים שהשם נתן לנו כדי להיות העדים האלה.
וואו, זה היה חזק מאוד. אם נחבר את זה לתאריך שאנחנו נמצאים בו, לג בעומר, נראה שהכלי שיש לנו כדי להגיע לבחירה מרצון להיות עדים של הקדוש ברוך הוא, אז רבי שמעון נתן לנו את הכלי אולי, תורת הפנימיות, תורת הזוהר.
תורת הסוד, כמו שזה נקרא, מדבר על פנימיות התורה. רבי שמעון בר יוחאי הביא לעולם לא רק את ההתגלות של תורת הסוד, אלא גם הדוגמה אישי, מה זה אומר. זאת אומרת, הוא היה צדיק שקיים את זה. זה לא רק ללמד את תורת הסוד. תורת הסוד זה דבר שצריכים לחיות איתו, כי זה הפנימיות שלך. אם לומדים חסידות או זוהר, רק כדבר אקדמי, זה הורס אותו. כי זה בכלל לא הכוונה של התורה הזאת. התורה צריכים באמת לגלות מי אני. וזה מה שאנחנו דיברנו, שזה באמת מה שקרה בלוחות הראשונים, בהתקלות בהר סיני, שאנחנו עלינו לדרגה של אדם הראשון לפני החטא, הבאנו לאיזושהי התקלות הפנימיות שלנו, שזה כבר היה נראה מבחוץ. אמרו שאפשר היה לראות את הלוחות הראשונים, לראות את כל התורה כולה, כאילו נכתבים על הלוחות. מה זאת אומרת? הפנימיות נתגלה. רואים את זה, מה שלא רואים בדרך כלל, כשמסתכלים על משהו, היה אפשר לראות את זה, הכל. כשאתה מסתכל על פנים של מישהו, אתה רואה פנים. לפעמים עולה איזה אור, שאתה רואה מה באמת בפנים. כי הפנימיות והחיצוניות שלנו אמורים להיות יחד, אמור להיות שלם. האור מבפנים אמור להתגלות בחוץ, להקרין את האור שלנו לחוץ. זה בדיוק מה שקרה אז, השם נתן לנו את עשרת הדיברות ככה. שמעון בר יוחאי אומר, הנה, יש כלים איך להביא את ההתגלות הזאת בעולם על ידי תורת הסוד, אבל גם איך שזה יביא אותנו להיות אור עולם. שעם ישראל, על ידי קיום כל התורה עצמה, אבל להגיע לעומק של העניינים על ידי תורת הסוד, זה כבר מדליק ומגלה את האור שבפנים.
אז אני מאחל שכמו שכתוב, שבזכות התורה הפנימית שתתגלה, אז יגיע הגאולה השלמה, נזכה להעמיק בתורה, ומתוך כך זה יאיר לנו את החיים המעשיים גם. לא לשכוח שהתורה הזאת אמורה להקרין החוצה. והדרך הכי טובה שהקדוש ברוך הוא העניק לנו, כדי שנדע איך לחבר את הפנים והחוץ, זה עשרת הדיברות. שבת שלום, הרב שלום שוורץ.
שבת שלום יקיר, ולג בעומר שמח, ולג בעומר של השעת אור. תודה רבה לכולם.